שנייה, אני אפתח פה את ה... אני רץ כל היום משיבה לשיעור, משיעור לשיבה. טוב, נתחיל. בסדר, הייתה פה יוזמה לעסוק קצת בדברים שלמדנו ממורנו הרב עמיטל בדרך הטבע. הדברים לא היו חזרה על אותם דברים, אפשר הכל... אני מתאר לעצמי שכל מגיד שיעור ייתן אותם בדרך שהם מתבשלים אצלו ועוברים אצלו סביב עוד מקומות שהוא רואה ולומד. וגם כאן לקחנו באמת את הספר הזה, ספר שאני חושב שהוא מאוד טוב, המקבילה שלו זה פחות או יותר מה שיצא עכשיו, ספר מבקשי פניך לגבי תורתו ועקרונותיו של מורנו הרב ליכטנשטיין. זה לא בדיוק מקבילה, המקבילה שם היא מקבילה יותר עממית, פה אני חושב שנעשתה עבודה מאוד מאוד טובה, בעיקר על ידי הרב ארנולד בזק, עבד עם צוות שלם על העניין הזה, דברים ששמעו ממורנו הרב עמיטל על פה, והעלו את הדברים ואיבדו אותם על הכתב. אני כמובן לא אתן שיעור על מידת העירה, שהוא סתמי על מידת העירה, אלא... עברתי על הפרק הזה פעמיים שלוש לפני שניתן עליו, לקחתי את הפרק הזה כיוון שהוא הפרק הראשון, ובסדר, מכאן ואילך נתחיל לדבר על העניין עצמו. טוב, זה לא סוד שיראה מתחלקת לשני חלקים, למעשה ניתן לחלק אותה לשלושה חלקים, אבל החלק השלישי אני מציע שנדבר עליו פחות. אבל יש שירת עונש, יש שירת הרוממות, ויש מה שקורא הרמח"ל יראת חטא, והוא דן עליה יותר בהרחבה בדרכו שלו, שהיא דבר קצת שונה מיראת העונש ומיראת הרוממות. אבל כאן מורנו הרב עמיטל לא דן על יראת חטא, אז אני אשאיר את הדברים במסגרת יראת העונש ויראת הרוממות. היראה עצמה, זה דברים שכבר קובע הרמח"ל בהקדמתו, נביא את הפסוק, אם תבקשנה חכסף וחמת מונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. וניתן להביא גם את הפסוקים באיוב, והחוכמה מאין תימצא, והי זה מקום בינה, לא ידע, כן, תהום אמר לא בי וים אמר אין עמדי. ומתואר שם שלא יערכן הזהב, ובקיצור דבר שנמצא נידח ועמוק וקשה מאוד להגיע אליו. ובסופו של דבר מה שנאמר זה אלוהים מבין דרכה, והוא ידע את מקומה, ויאמר לאדם הן יראת השם מחוכמה וסור מרע בינה. משהו שמדובר פה על חוכמה עמוקה, ולא דבר שניתן להגיע אליו בקלות. ויש להניח שבין שתי העירות האלה העירה הקשה יותר להסבר היא עירת הרוממות. אמנם רבי ישראל מסלנט גר בספרו ישראל הלך בעקבות עירת העונש, ודווקא עירת העונש, כיוון שבסך הכל רצה להביא דבר ששווה לכל נפש ושכל אדם יכול להיכנס אליו. הרמב"ם קורא לעירת העונש עירת פשוטי עם ונשים וקטנים, אבל זאת הייתה האוכלוסייה שרבי ישראל מסלנט, גאון ישראל וקדושו רבי ישראל מסלנט, רצה להגיע אליה. וגם בה הוא ראה יראה של אם תבקשנה חכסף וחמת מונים תחפשנה אז תבין יראת השם. רק שדרכו של רבי ישראל מסלנט ביראה, בהבנה מה קשה ומה קל, דרכו בכלל, בכל עקרונותיו, ולא רק בנושא יראת השם, דרכו בנושא מה קשה ומה קל לא הייתה על פי הסולם האינטלקטואלי. כלומר, מה, כמה מחשבה, כמה אינטלקט, כמה אינטליגנציה אדם צריך להשקיע כדי להבין מה היא יראה. בישראל מסלנט העיקרון המרכזי אצלו לאם תבקשן לך כסף וחמודים תחפשנה, כלומר למאמץ החשיבתי שאדם עושה, היה אצלו מאמץ ההפנמה ולא מאמץ ההשכלה. כלומר, לבוא ולשים את הדברים כאן, זה בהחלט, כן, בואו נדמה את זה, כן, להכנת אוכל, ובואו נגיד להכין סיר גדול, בכוונה אני לא אנקוט כאן איזה תפשיל שמעורר לכם את הלשון ואת מיצי הקיבה ואת הרירים, בכוונה אני אקח, בואו נדבר על סיר אורז. פשוט לבשל אורז, כמה מים שמים, כמה מלח, ולשים את זה על האש ולחכות שבמושגים שלכם, שהמים יתייבשו וזה יהיה בסדר, במושגים שלי לחכות שהאורז יישרף ושיריחו אותו במרחק 100 מטר. לא, לא חשוב כרגע. אבל בואו נדבר על הכנת סיר אורז. נשאל את השאלה, סיר אורז, מה יותר קשה? להכין סיר אורז, מבושל כמובן, לא לשכוח לברור את האורז קודם, אבל להכין סיר אורז מבושל או לאכול סיר אורז? אני חושב שיותר קל, בכוונה, לכן נקטתי, לא לקחתי איזה משהו כזה, זה חתיכת עוגה עם כל מיני קרמים צבעוניים מפה ומשם, אלא סיר אורז שאני חושב שיותר קל להכין אותו מאשר לאכול אותו. כן, נגיד כך. והכנת סיר האורז כדי שיהיה מצוי לפנינו, זה הייתי אומר ביקוש החוכמה. אני מדבר כרגע במושגים של רבי ישראל מסלן, זה ביקוש החוכמה. כן. ואת אותה, והנה אתה מתבונן בה, והנה אתה רואה אותה, והנה אתה מריח אותה, והנה אתה נוגע בה, והכל טוב. אבל מה הדבר היחיד שעוד לא עשית הייתה? לא אכלת אותה. ועד שלא אכלת אותה, החוכמה איננה שלך, והיסוד העיקרי הוא לא להבין את הדבר הזה ולא לדעת אותו, אלא להפנים אותו. וההפנמה היא העבודה הקשה, הדבר הזה נכון לגבי כל דבר. כן, הדבר הזה נכון לגבי כל דבר, נדמה לי מספר על רב לוי יצחק, נדמה לי, כן. כשהיה צעיר והלך ללמוד שם, כמובן בעולם החסידות, נדמה לי למד אצל המגיד, של המגיד הגדול, וחזר, והחותן שלו חזר אחרי כמה שנים, והחותן שלו, שאל אותו, מה למדת? זאת אומרת, למדתי שהקדוש ברוך הוא אחד והוא הוציא אותנו ממצרים. זאת אומרת, זה יודע כל ילד. הוא אמר, כן, כל ילד יודע להגיד זה, אני למדתי את זה. כך הוא אמר. כלומר, היסוד של ההפנמה, הוא היה אצלו היסוד החשוב, ורבי ישראל מסלנט ראה באמת את יסוד הפנמת העונש כעיקר מצוות לימוד יראת השם. ולהפנים זה דבר אחר. יש לנו מושגים היום, אומרים על מישהו שהוא למד שחייה בהתכתבות. מה מתכוונים? הוא יודע בדיוק איזה תנועות עושים, ואיך פותחים את הידיים, ואיך עושים זה, הוא יודע את הכל, על היבשה. כן, כלומר, אבל ללמוד כדי להפוך, שהתנועות יהיו חלק ממך, ושאתה יודע בדיוק לעשות אותם, ואיך לעשות אותם, ומתי, זה בעצם שהתנועות יהיו חלק מאישיותך, חלק ממך, וזה נכון בשחייה, זה נכון בנהיגה, זה נכון אני יודע, אני יודע, לימוד ריקוד, לא יודע מה, מלחמה, כלומר, כל מיני צורות מאבק וכדומה. לדעת את זה בתיאוריה ולדעת את זה למעשה ושהדבר הזה הוא חלק ממך זה הבדל עצום. ולקחת את יראת העונש ולהפנים אותה בצורה כזאת שתהיה חלק ממך ושאתה תבין אותה ממש כמו שרבני יוחנן בן זכאי בכה, כן, ואמר אילו היו מביאים אותי לפני מת בשר ודם שאם שופטני אין משפטו משפט עולם ואם יוסרני אין איסורו איסור עולם, אין, הייתי בוכה ועכשיו שמביאים אותי לפני מלך מלכי המלכים על אחת כמה וכמה. להגיע להפנמה הזאת זה לא יראת נשים וקטנים ופשוטי עם כמו שאומר הרמב״ם, זאת מלאכה גדולה ועצומה. רבי יוחנן כדהב עמדתי להי קרב הבכי וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר המחשים ומאפים ונשמעים לשקר וכו', אמר עבד ששוקלים לו קלות כחמורות כלום תקנה יש לו. רבי יוחנן לא היה פשוטי עם ולא היה נשים ולא היה קטנים. אבל היכולת להפנים את זה כדי שבן אדם באמת יבין, כמו שבן אדם באמת מפחד שידפוק לו הלב, כמו ברגע שתעצור בצד. אני לקחתי את הדוגמה הכי קטנה. שהלב מתחיל לדפוק ואתה כן תצליח לשכנע אותו, לא תצליח לשכנע אותו, ומה יקרה ומה כבר יעשו לך שהמקסימום. כן, נכנס לך כמה מאות שקלים, ארבע נקודות או אני לא יודע מה. זה הכל. נתארו לעצמכם, והאנשים כשהם צריכים לעמוד למשפט שמי, מי, 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 מי יודע כמה שנים ישבו ואיזה עורכי דין בן אדם לוקח ומה המשמעותו של עירת הדין וכשאתה מדבר על מלך בשר ודם. מה תהיה המשמעות כשאנחנו נעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאם עושרנו מסורו איסור עולם ואם ימיתנו מיתתו מיתת עולם וכל הכרוך בזה. זה אצל רבי ישראל מסלנט הייתה עיקר העבודה וזאת הייתה עירת העונש. אני אומר שוב, הרמח"ל שלו כמו רבי ישראל מסלנט רואה באמת את עיקר העניין בבישול סיר האורז ולהביא לפניך את סיר האורז, אתה מריח, אתה נוגע, כלומר עשינו את העבודה שם. נגיד ככה, עכשיו זה כבר נמצא לפניך, והוא מגדיר את עירת העונש כדבר בסך הכל שקל להבין אותו, וממילא את אם תבקשנה חכסה וחתמונים כחפשנה, אז תבין עירת השם, הוא שולח לעירת הרוממות. אני חייב להגיד, מורנו הרב אביטל, בדברים שכותב מסתייג מלימוד עירת העונש כמעט לחלוטין. הוא מחלק אותה לשני חלקים. הדרך אתם, לעירת העונש בעולם הזה, וזה מה שבעיקר כתוב בתורה, תקראו את פרשת בחוקותיי, תקראו את פרשת כתבו, תקראו את פרשת כתולית, ועוד פרשיות אחרות בתורה. כן, התורה מחנכת אותנו לעירת העונש בעולם הזה. כן, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, או בואו נגיד, כן, עד ואכלתם שר בניכם ושר בדודיכם תוכלו. לא, לא, לא חשוב כרגע, אבל מחוץ תשקלכם ובחדרים עמה, גם בחור, גם בתולה, עולה כי משבה, התורה מחנכת אותנו הרבה מאוד בפרשיות אינספור לעירת העונש. אבל עירת העונש בעולם הזה. זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, חז"ל, מחנכת אותנו לעירת העונש בעיקר בעולם הבא. כן? כל משגה, גן עדן, גיהינום, תורת הגמול וכל הדברים האלה שעיקרם כל צדיק וצדיק תכבה בחופתו של חברו. הם מספרים לנו מסכת שבת, מה בדיוק קורה בגיהינום ועוד כל מיני כאלה דברים, ונכתב ספר ראשית חוכמה, אפשר לקרוא שם בדיוק את כל התענוגות, את כל מסע התענוגות בגיהינום. לא ניגע בזה כרגע. קבלה עסקה בזה הרבה. כלומר, בעונש שמתקשר בעיקרו, הייתי אומר, אני משתמש בקווים מאוד מאוד כלליים, כשאני אומר את המילה העולם הבא, זו מילה לא זהירה, זה איזשהו גג שכולל בתוכו כל מיני דברים, גדל בגיהינום ותחיית המתים ועולם הנשמות לפי הרמב"ם שאחר כך, לא רוצה עכשיו להתייחס אל הדברים האלה, מתייחס בעיקר לגדן בגיהינום וקיצור. דברים שאפשר באופן שטחי להגדיר אותם כעולם הבא. נדבר כמה דברים על ההבדל הזה, על המשמעות של ההבדל הזה בעירת העונש. מקווה עוד שנספיק להגיע לעירת הרוממות, אני רואה שכל ההקדמות לוקחות פה הרבה זמן. אבל קודם כל נגיד את עמדתו של מורנו הרב עמיטל. מורנו הרב עמיטל מסתייג מלימוד עירת העונש כמעט לחלוטין. הוא לא אהב. הוא לא אהב את זה, אני להערכתי, אני אומר עוד פעם, האלף והבסיס זה שהוא לא אהב את זה. הבן זה לחפש למה. אבל כרגע אנחנו נעסוק בשאלה למה, ואחר כך נעסוק בדברים האלה עצמם. טענתו העיקרית, הוא הולך באיזשהו כיוון שנראה לי קצת, מבחינתי, נקודת מבטי קצת קשה להסבר, אבל טענתו ששוב, אם אני מחלק את עירת העונש לעולם הזה ולעולם הבא, אז לגבי העולם הבא הוא אומר, אלה דברים שבלאו הכי אנחנו לא מסוגלים להבין. מה אנחנו מסוגלים לחוש מהעולם הבא? מה אנחנו מסוגלים לחוש ממה שקורה שם? זה לא עונש על הגביעות, הגביעות נשארות כאן בקבר ומתפוררות. גם הרמב"ן אומר את הדבר הזה, כלומר, הדברים האלה בהחלט יש להם אסמכתא, אין מה לדבר. אז מה, נתחיל לדבר על אנשים לנשמה, ומה קורה בדיוק עם האש של הגיהינום והנשמה? איך הדבר הזה עובד? קיצור, הוא טוען את דברים שקשה מאוד להבין אותם, קשה מאוד להזדהות איתם, קשה מאוד להפנים אותם. לשון אחרת, לא כמו רבי ישראל מסלנט שאומר שאפשר להפנים את זה וזאת העבודה הקשה, לא כמו הרמח"ל שאומר זאת העבודה הקלה, הוא טוען זאת העבודה הכמעט בלתי אפשרית, כדאי לעזור אותה. אנחנו אומרים לעונש בעולם הזה, מה שדברת התורה שבכתב, גם כאן, רואינו הרב איתן מוצא את ההסתייגויות שלו מהעניין הזה, ואלה הסתייגויות שיותר קל לי להבין אותן, גם יותר קל לי להסביר אותן. בדרכו, כאן יש באופן עקרוני חשש גדול מאוד. למה? בגלל שהעסק הזה לא תמיד עובד. אנחנו לא יודעים בדיוק את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אם אנחנו לוקחים את פרשת ויהי שמוע כפשוטה, אתה שואל את מה שכבר נגיד את הדברים בשביל הפסוק, כל עושה רע טוב בעיני השם ובהם הוא חפץ או איה אלוהי המשפט. כן? ציטוט פסוק ממלאכי שנאמר עליו, הוגעתם את השם בדבריכם. כל עושה רע טוב בעיני השם ובהם הוא חפץ או איה אלוהי המשפט. כלומר, אתה מדבר על שכר ועל עונש בעולם הזה, בואו נגיד, אפשר למצוא הרבה קבלות, אבל אפשר גם למצוא לא מעט מקרים שהקבלות האלה לא עובדות. אז מה? תוחלת ממושכה, מחלת לב. כלומר, אדם יש לו תקוות, בסופו של דבר התקוות האלה מתאכזבות, ולא מוצא את הדברים האלה. קיצור, אנחנו לא יודעים איך הדבר הזה עובד. הוא בעיקר התייחס כמובן לשאלה הגדולה של תורת הגמול בעולם הזה, זה ליוותה אותו כל הזמן, מה שקרה בהשמדת יהודי אירופה. שבגלל זה הוא אומר שכל העניין של תורת הגמול בעצם בהשמדת יהדות אירופה במחנות, כל עניין תורת הגמול בעולם הזה נשחק עד תום. אני בכל אופן רוצה לתת את הפתרונות שלי לשאלות האלה ולהבנת מה שקורה וגם לענייני עולם הבא, ואני לא נבעל מלדמיין אותם, אני אישית לא נבעל מלדמיין אותם בכלל ומנסות להפנים אותם בדרכו של רבי ישראל מסלנט. ואם אתם רואים אותי נמנע מהעבירה, תדעו שזה הרבה מאוד מה שאני מפחד מהעונש בגללו. לא מתבייש להגיד את זה. כן. לא, הכל נובע אצלי ויראת הרוגמות. ואני לא מתבייש, מה, הדבר של רבי ישראל מסלנט ראה אותו כדבר גדול, רבי יוחנן, רבי יוחנן בן זכאי, ואני יכול עוד למצוא רבים אחרים, בסדר, אני, יש לי מה ש... אם הייתי עומד לפני הרמב״ם, הייתי צריך להתבייש בזה, אבל בסדר, אני אומר, לא רואה בדבר הזה, אבל את התשבץ שהכניס לנו כאן, מורי נורא ומיטל, אני רוצה כרגע לנסות לפתור. כמובן, לא מדבר על פתרונות גדולים, כי זה כבר קורס, ומה שיש לי פה זה רק שיעור לתת. אנחנו צריכים גם לדבר על יראת הרוממות. אבל מושגים ראשונים אני רוצה לתת, ושוב אני אומר לגבי עצמי, אני אישית רואה את עצמי כמצוי בין שני עולמות. יש עם כל אחד מאיתנו, אבל אני מדבר על עצמי כיוון שכאן נוח לי לדבר אותי. כמצוי בין שני עולמות, בין מה שקורה בעולם הזה, למה שקורה בעולם הבא, ושוב אני מדבר לגן עדן וגיהינום. אבהיר את הדברים היטב, בעולם הזה שמי איננו יעקב מדן. בואו נגיד, זה שם תפל מאוד מבחינתי, וגם מבחינת התור הודעה שלי. אתם ודאי חושבים שאני מקווה שמי איננו יעקב מדן, אלא כבוד הרב יעקב מדן. לא, לא זה התכוונתי להגיד. כן, התכוונתי להגיד, בעולם הזה, בתודעה מרכזית שלי, אני לא יודע, אצלי הדבר הזה מופנה מאוד, אני פשוט בן לעם היהודי. זה בעצם השם הפרטי שלי. אני בן לעם היהודי. ואני מאמין באמונה שלמה שהגרעינים שמכוחם העולם פועל הם עמים ולא יחידים. גורלם של יחידים במידה רבה מאוד. קצת הולך ומתפרק במאה ה-19 וה-20, אבל בדרך כלל גורלם של יחידים זה גורלם המרכזי של יחידים. ודאי שהבדל בין יחיד של היחיד אחר הוא קודם כל גורל המהם. קודם כל גורל המהם. אני חושב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כאן הוא ברא את העולם כשהיחידה המרכזית, הגרעין המרכזי, התא המרכזי, הוא העם. ומנקודת מבטנו, עם ישראל. יש עם ישראל ויש כל היתר, ואני לא בא כרגע לדבר בין ישראל לעמים, זה לא הנושא. זה הגרעין וזה הגרעין שהתורה דנה עליו, עם. והשכר והעונש שהתורה מדברת זה שכר ועונש לעם ולא ליחידים, בשום מקום. לא תמצאו בשום מקום בתורה שכר ועונש ליחידים. בלוויים באופן חריג מאוד מוצאים לפעמים. אבל גם אז היחידים האלה זה מלכים, או בואו נגיד אנשים כאלה שמייצגים את העם וכולי, אבל זוהי יחידת השכר והעונש. ואז כמובן, בגלל שמדובר על עמים, אז יש לנו פוקד עוון אבות, על בנים, על בני בנים, על שלישים ועל רביעים, בגלל שהתהליכים הם יותר איטיים, התהליכים הם יותר כאלה, והתהליכים האלה, אני חושב שהתורה באופן עקרוני עומדת עליהם, ואלה תהליכים שניתן לראות אותם, ויש בהם קבלות לאורך תקופות. רק מה? זה לוקח בפיגור של דור, שני דורות, שלושה דורות, מהסיבות שאנחנו אמרנו, שאליהם נכנס אליהם כאלה. לדרך שבה הקדוש ברוך הוא פועל, וכאן בעולם זאת צריכה להיות באמת עיקר המשימה, איך לקדם, איך לקדם את העם, שמירת מצוות, כל מה שהתורה נתנה. על פי השקפתי, התורה לא נתנה מערכת מצוות ליחיד. את כל המצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו מקיימים כחלק מיותנו עם ישראל, שעמד בברית אחת עם הקדוש ברוך הוא. ואת המצוות אני מקיים, כמו שאומרים בה לשם ייחוד, ליחד י' ק' וו' ק' בשם כל ישראל. וזו המשמעות המצווה. מצווה באופן פרטי, אישי, מה המשמעות של זה שאני מניח תפילין? אני לא יודע מה המשמעות של זה, אני לא מאמין בזה, יותר מזה, אני כופר. לא מבין, לא מבין את המשמעות של זה, לא רואה איזה כתוב בתורה, לא רואה איזה כתוב בשום מקום. אם אני מניח תפילין, אני מניח תפילין כמו שכתוב בסידור בשם כל ישראל. זה חלק מהברית שאנחנו כעם מחויבים לקדוש ברוך הוא. יש מערכת אחרת, והיא מערכת של האדם הפרטי, והחשבון של האדם הפרטי עם קולו, שכאן העולם הזה דומה לפרוסדור לפני העולם הבא, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, ויפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. ואת השכר ואת העונש אני מצפה שיהיו שם ולא כאן. בכלל לא מצפה שכאן יהיה שכר ועונש על מצוות ומעשים, זה הכל חשבון חלק לעולם הבא של האדם הפרטי שעומד מול קולו, וכל אחד יש לו החופה שלו, כמו שנוגדה בחזל, החופה שלו. ואני חושב, אם אני מחפש את הדרכים להפנים עולם הזה ועולם הבא, דיברנו על זה קצת בשמחת תורה, אם מישהו זוכר, או אם מישהו היה ער, או אם מישהו בכלל היה, ודיברנו על זה קצת על המשמעויות, וגן עדן וגיהינום מקבילים לחלוטין לגן עדן ולגיהינום שקיימים כאן, כלומר לגיא בן הינום ובית המקדש שעומדים זה מול זה, ואני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים. אבל יש, יש, אני חושב שאני יכול להמחיש לעצמי אחד דברים אלה. ואני יכול ממילא גם להמחיש את העונש ואת המשמעות, ואני אומר, כשהדברים האלה נשחקים, כמו שבאמת קרה גם לגבי עם, כמו שקרה בהשמדת יהדות אירופה, זה נובע מסילוק שכינה. למה יש סילוק שכינה? אני לא אדבר עכשיו. אבל כשירמיהו אומר, צדיק, אתה השם כי יריב אליך, המשפטים הדבר אותך, מדוע דרך ישרים צלך, שאלו כל בו כתיבה, את התשובה שניתנת שם בנביא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, זה הכל קורה בגלל שאני אוסף כאן. הכל קורה בגלל שאני עושה כך. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, תסתכלו בהמשך הפרק. התעלי נחלתי כי אריה ביער נתנה עליי בקולה על כן סנטיה. זאת התשובה ושם זה קיים, ואנחנו כשאנחנו רוצים ששכינה תשוב, אז גם יהיה יותר. כן, זה מה שאומר גם הנביא מלאכי, כששואלים אותו שאלה, הוא אומר, הנני שולח מלאכי ופין הדרך לפניי, ופתאום יבוא האדון אליך לו. המלאכים עלי שאלה, האם אתם באמת מעוניינים שתורת הגמול תחזור למקומה? כל אחד בטוח שהוא נמנה עם הצדיקים שיהיה להם טוב, ושהשכן שלו הוא עם הרשאי. כן, זה לא לגמרי בטוח. כלומר, צריכים לחשוב אם רוצים את זה, אבל זו כבר שאלה אחרת שאינני דן עליה כרגע, לא יהיה שאלה חשובה, ואני חושב שאפשר לעבוד על זה. אבל שוב, כיוון שאני כאן בעיקר כדי ללמד את תורתו של רבנו, בסדר. כמובן, אתם ודאי יודעים את זה עליי שהאהבה הכי גדולה שאני רוכש למישהו זה לחלוק עליו, ולכן אני אוהב את אלה שחוקים עליי. אז גם כאן, בסדר, אני אומר, יש על מי לסמוך בעניין הזה, ומי שרוצה, בהחלט, אני חושב, דרך טובה, מורנו הרב עמיטל, אני חושב, מכוח הטראומה של המחנות, למה שקשור לזה, לא ראה שום דבר ביראת העונש. הוא מצטט פסקה מאוד מעניינת מדברי הרב קוק, ואם אני אתרקם את הפסקה הזאת בדברי הרב קוק ללשון שלנו, אז בואו נגיד שאנחנו מכירים בדור שלנו, אני תכף אקרא אותה, כל מיני אנשים, כל מיני הרפתקנים מצד אחד, וכל מיני אנשים אמיצים ומסורים שמסרו את נפשם על דברים רבים. שוב כמובן הוא מוסיף כאן את, בעיקר את אלה שחוו את ההשמדה, זה כמובן הרב קוק לא יכול היה לכתוב, והוא אומר היום עונש לא מפחיד את האנשים. אנשים עושים היום דברים שעונש לא מפחיד. כאילו אנשים, אני ישבתי פעם ושוחחתי עם מישהו במשך למעלה משעה, אדם שעבר בצהל את מה שנקרא סדרת שבי, השם ילחם. אני אומר לכם, הדברים שאני שמעתי צללו אוזנה. צללו אוזנה. יש פה אחד מעובדי הישיבה, כן? שבמילואים הוא חלק מסדרת שבי, אבל בצד של השובים, לא בצד של השבוי. כבר שמעתי את הדברים האלה גם מאחד שמשחק את השובה וגם מאחד ש... בואו נגיד, אנשים שמוכנים לגשת לזה היום, זה אנשים שכנראה איבדו את כל המשמעות של יראת המשמע. מה שעוברים שם. כלומר, הדור שלנו מצויים אנשים, כנראה לא מפחדים משום דבר, אני אקרא את הדברים, וזה באמת קטע יפה שהוא מביא מהרב קוק בעניין הזה. אני אקרא אותו. בערך העיקר, במאמר הדור. אומר, גם אינו מטיל עליו שום אימה ופחד שכבר התעלה בתכונתו מלהיות מעמיד אופי לחייו מפני בריחה מפחד איזה שהיה. בין מוחשי, בין ציורי, בין חומרי, בין רוחני. הצרות והתלאות והנוראות עשהו לנוקשה ואז. הוא מדבר על הדור, לא בדיוק על הדור שלנו, שקצת פחות נוקשה ואז, אבל מדבר על הדור שם של העלייה השנייה. עד שבכל בלהות ופחדים לא יזעזעו, הוא לא יוכל לשוב מיראה. כן, הרב קוק מקונן על זה שהולכים לאנשי העלייה השנייה ולכל מיני כאלה ומנסים להסביר להם את יראת העונש ואומרים, אם אתה לא תקיים את המצוות אז נו נו נו. כן, כלומר, סיפור שהלך פעם, כן, סיפרים עצור, הייתה התנגדות הרבה לישיבות המוסר, אז באו וסיפרו לאיזה רב גדול, אני לא זוכר מי זה היה, סיפור שבאתי מורנו הרב ניטל, לא זוכר מי זה היה הרב הזה, שסיפרו לו מה קורה בישיבות המוסר, תולים דג על קולב בישיבה, ולוקחים את כל התלמידים ופושטים מהדג את האור, כן, וכשאומרים לפשוט את האור, אומרים ככה יעשו לכם אם אתם, לא, אם אתם תעברו על המצוות וכו' וכו' וכו'. אמר אותו הרב, נו, אם זה עוזר, אז למה לא? כן, ככה, הגדיר את זה סיפור ששמעתי ממורנו הרב עמיטל. אבל בעצם מה שהרב קוק טוען על אנשי העלייה השנייה, דבר כזה לא יכול היה להשפיע, וזה בעצם הדברים שקראנו כאן, ויש פה עוד התפייטויות, כן, הוא לא יוכל לשוב מיראה, אומר הרב קוק, אבל הוא מאוד מוכשר לשוב מאהבה, שיראת הרוממות תתחבר עמה. כן, כלומר, כותב כאן דברים, אני חושב שפתיו ברור, ברור מילנו, כן, אני הבאתי כאן גם את הרמב״ם על העניין הזה. על יומה בהלכות שבא, פרק י' הלכה א', על יומה לאדם הרייני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקמל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא ואפרוש מן העבירות שיזהיר התורה מהם, כדי שנצל מן הכללות הכתובות בתורה, כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה, אומר הרמב״ם. שהעובד על הדרך הזה הוא עובד מהירה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים השם על דרך זה לעמי הארץ ואנשים והקטנים שמחנכים אותם לעבוד מהירה עד שתרבה דעתם ויעבדו מאב. דברים חריפים מאוד, אבל אני אומר שוב, זה לא אומר לזה שדברי הרמב״ם, שהרמב״ם מעיז לחלוק על רב ישראל מסלנט, זה מילא, אבל אני לא יודע מה יגיד הרמב״ם על כל הגמרות שציטטנו, ויש עוד הרבה גמרות כמותם. רבי יוחנן כדאב עמדי, מתי לאי קרא אבא בכי. אני לא יודע, אני חושב שזאת עירה שניתן לפתח אותה, אני חושב שאפשר לדבר עליה. גם לגבי מה שקורה לעם ישראל כאן בעולם. זה דבר שאנחנו צריכים היום הרבה להתפלל עליו, והרבה לנסות לחשוב איך באמת לקדם את עם ישראל למקומות יותר טובים, כיוון שהוא נמצא על כף המאזניים של הדין, לערך הדין, וגם כל אחד עם עצמו. שוב, לא ממושגים של עולם הזה, ממושגים של עולם הבא, ניתן לפתח את זה, לא נעסוק בזה כרגע. הרמב״ם והרב קוק מפתחים בעיקר את האהבה, הרב קוק כורך באהבה את עירת הרוממות. מורנו הרב ניטל בספרו, מדבר בפרק הזה, לא מדבר על אהבה, אלא מדבר על יראת הרוממות כעל ערך בפני עצמו, והוא מנסה להגדיר את הדברים. שוב אני חוזר אליי מה שאומר הרמח"ל, אם כי לדעתי, כשאני קורא את הרמח"ל, כשאמר אם תבקשן החקס ומטמונים תחפשן אז תבין יראת השם, הוא לא דיבר גם על יראת הרוממות. הוא דיבר על קיום מצוות. כן, יראה, הוא מתכוון יראת שמיים, מה שאנחנו קוראים. יראת שמיים זה יראת שמיים פלוס קיום מצוות וכל השוב הזה. רון הרב נתן בספרו, ישר על ההתחלה, קודם כל מחלק ביניהם, בין עבודה לבין יראת שמיים, שני דברים שונים. והשאלה מה יראת הרוממות ומה יש כאן להפנים ומה אנחנו צריכים לעשות. לפני שאני עובר לשיטתו של מורנו הרב עמיטל, אני רוצה פה לדבר על דברים שכותב הרב קוק, והדברים האלה הם קריטיים מאין כמותם. שוב אני קורא כאן, זה ממש חשוב, זה קטע שצריכים לדעת אותו בעל פה. אני קורא מערפלי תואר. כשההשכלה, זה קטע כל כך מובן מאליו, אבל להפנים אותו. כשההשכלה האלוהית היא קטנה, אז הציור שמצריכים את האלוהות הוא גם כן קטן. וכיוון שהתוכן האלוהי הוא מבאר את הקטנה האינסופית של האדם לפניו, אז אין לשער עד כמה האדם נעשה זוחל ובטלן, עד כמה האדם נעשה זוחל ובטלן על ידי עירת שמיים שאין בדרך. כי אין השכלה אלוהית, למה האדם יכול להגיע? מי זה הקדוש ברוך הוא? אפשר להגיע למסקנה, הקדוש ברוך הוא בעצם כמו כל זה אל מיתולוגי, אני לא יודע אם יופיטר או זאוס או כל אחד אחר, עם הבדל אחד, שאת ההוא היה מותר לצייר והיה מותר לפסל, ואת הקדוש ברוך הוא עשו לצייר ועשו לפסל. אבל באמת אנחנו מדברים על כל מיני אלים קטנים בכל מיני מיתולוגיות עם כל מיני מחשבות ועם כל מיני זה, ואדם יכול חלילה לייחס את הדברים האלה לקדוש ברוך הוא. כאן הקדוש ברוך הוא קנו ונוקם, וכאן הקדוש ברוך הוא דורש לעצמו כבוד, וכאן הקדוש ברוך הוא רוצה כך, וכאן הקדוש ברוך הוא, ואדם יכול לנהל את כל תודעתו עם הקדוש ברוך הוא בעצם ברמה לא הרבה יותר גבוהה מעובד אלילים פגני עם העבודה הזו. אם אין השכלה אלוהית, אם אדם לא מנסה להפנים ולא מנסה להרחיב ולדעת מה גודלו, מה רחבותו, מה שאנחנו יכולים, אין את מחשבה תפיסה בכלל, אבל אדם יכול בצורה אינסופית להשכיל מה משמעותו של גודל כשאנחנו מדברים באלוהות. כדי שיראת הרוממות תתחבר עם דבר שיותר קרוב, שוב אני אומר, להשכיל את גודלו, זה בלתי אפשרי. גודלו הוא אינסופי ולית מחשבת תפיסה. אבל כמה שאפשר להשכיל? מגודלו, מאחדותו, מהמשמעות, איך שכל הדברים היפים והנפלאים והנכונים והטובים בעולם, איפשהו מתאחדים אצלו באיזושהי תמונה אחת. זה דבר שצריך הרבה לעבוד עליו, הרבה ללמוד אותו, ובאמת צער גדול יש לי, שאני לא מכיר מישהו כמו הרב קוק שכל כך עסק בזה, כל כך הרבה, ולכאורה באמת הדבר הבסיסי ביותר שיש לנו, בלי שבן אדם לומד את אורות הקודש, לא יכול בכלל להתחיל להבין מה זה יראת שמיים. אבל אורות הקודש, הספר צריכים לעבוד עליו שנים, ואני לא מכיר לספר הזה, שהוא מתחרה בשום מקום. מה זה השכלת האלוהית? מה זה דם? מה זה השכלה האלוהית? מה זה דעת אלוהית? וכמה הדבר הזה הוא קריטי. זה אני רק מעיר. אבל אני רוצה לחזור שוב למושג יראת הרוממות, ופה מורנו הרב עמיטל אומר דבר, הדברים הם לא קלים, אני רוצה שנקרא אותם ואז אני אנתח אותם, ולא שאני אנתח אותם בלי זה. כיוון שיש פה קושי. על כן נראה לי, אני קורא כאן בפרק ו', על כן נראה לי שאת עבודת השם בימינו יש לבסס בגדל הבא על תחושה עומדת בין עירת העונש לעירת הרוממות. כדי לקרב את הדברים להבנתנו, נשתמש בדימוי שהתורה עצמה היא שוותה עירת שמיים למצוות מורה אב ואם. נאמר איש אמו ואב שתירהו, ונאמר מה קידוש ידוע? נאמר את השם לוקח את עירה בתו תעבוד, ישבע כתוב מורה אב ואם למוראו של מקום. עצם האפשרות להשוות בין יראת בשר ודם ליראת שמיים עולה גם מתוך דברי רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, זו אותה פסקה שהבאנו לי קודם, יהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, וכמו שאמרנו, עם מלך בשר ודם וכו'. מורה אב ואם איננו מבוסס על יראת העונש או יראת הרוממות. הוא נובע מתוך תחושה טבעית של כל אדם בריא בנפשו, החש מחויבות כלפי הוריו לשמוע בקולם, לא לפגוע ברצונם, לגרום להם נחת רוח ולפעול למענם במסירות. זאת הוא עושה לא מתוך ציפייה לשכר או מפחד עונש, ואף לא מתוך מצוות כיבוד אב ואם בלבד, אלא מתוך תחושה טבעית. כן, מושג תחושה טבעית, הייתי אומר, מלווה כחוט השני את כל דבריו של מורנו הרב עמיטל, בכלל בעבודת השם, הרבה מאוד אנחנו יודעים שיש לו על התחושה הטבעית. והדברים נכונים גם כלפי תחושות מחויבות ונאמנות שאדם מרגיש כלפי משפחתו, כלפי עמו, כלפי הערכים של צדק ומוסר שבהם הוא מאמין. כן, זו היא הדרגה הבסיסית של יראת שמיים, מתוך התבטלותנו כלפי גודלו ורומותו, כבוראנו, כאבינו במובן הרחב, שמתוך חיבה יתרה אנחנו נקראים בנים, ואשר בכל צעד ושעל אנו תלויים בחסדיו, כך נוצרת בנו תחושה של מחויבות מוחלטת כלפי הקדוש ברוך הוא, שמשמעותה לשמוע בקולו ולקבל ציוויו כדבר המובן מאליו, ולעשות כל מה שיעלה לרצון מלפניו. הדברים דורשים לימוד, ופה אני לא בטוח שאני מסביר אותם נכון, אני חושב שכן. מאיפה הדבר הזה? מאיפה אמורה לנבוע איזושהי תחושת מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא? היגיון, היגיון, אבל אני אומר כתחושה מנחה, מדריכה, ולא רק איזשהו היגיון, כלומר, לא משהו שמונח בבוידר של המוח שלנו, אלא כתחושה מנחה ומדריכה. אני הייתי אולי מגדיר את זה כתעודת הזהות של האדם כלפי עצמו. אדם שואל את עצמו את השאלה, מי אני? אני אתן דוגמה. בואו ניקח יחידה צבאית. לצורך העניין גולני. כן? יחידה צבאית שמטפחת מאוד, הייתי אומר, את רוח היחידה. ואת משמעות היחידה, ורוח היחידה מטופחת על ידי שאנשים, אני לא יודע, עושים שם בחצץ ובאבנים, כותבים כל מיני סמלים וכל מיני דברים, וברור להם שגולני זה לפני השם הפרטי שלהם, ולפני שם המשפחה, ולפני אבא שלהם, ולפני אמא שלהם, מטפחים בהם את רוח היחידה, שהם קודם כל, לפני כל דבר אחר. הם קודם כל גולני, רק אחר כך הם הולכי על שתיים, ורק אחר כך כל השאר. למה זה בא? זה בא כדי שבשעת קרב, בשעת מבחן, יהיה לך ברור שהתעודת הזהות שלך עצמך זה לא להציל את עצמך ולא להישאר בחיים, אלא שהיחידה תצליח במשימה שלך. זאת התעודה שלך ולשם אתה הולך. בואו ניקח למקרים זולים יותר. בואו ניקח איזה קבוצת כדורגל, כן, כאן בארץ, אבל בחוץ לארץ. זה מלחמות בנועדים יכולות להגיע לשפיכות דמים בקלות רבה מאוד. ייפגשו ביחד אוהדים של מדריד ואוהדים של ברצלונה, אוהדים של, אני יודע מה, ארסנל, ואוהדים של צ'לסי או כל מיני כאלה. זה יכול להגיע לפיקוח נפש מכל בחינה. כיוון שאנשים מזוהים מבחינה פנימית. אני ברצלונה, אני ריאל. זאת תעודת הזהות הפנימי שלהם. פה בארץ זה קיים רק בביתר ירושלים, אין שום קשר. אבל שם זה קיים. כן? כלומר, ממש כשם שמוות לערבים, ככה אני ביתר ירושלים. בואו, תגיד, לראש שלהם, לא, חשוב כרגע, אבל זה איזושהי תעודת זהות פנימית ברורה שעליה האדם, אנשים שוכנים להגיע בסירות נפש. אלה השחקנים עובדים בשביל הכסף. אבל העובדים, האוהדים, והם מוכנים לנסוע אחרי הקבוצה ולהשקיע כספים, לנסוע עם הקבוצה פצעי העולם כדי לראות איך היא מפסידה כבר שלו הביתה. מה קורה? משהו נכנס והפך להיות תעודת הזהות הפנימית. זה אני. אדם יכול להפנים אצלו את הדברים ממש כשם שבואו נגיד מפנים כלפי הוריו, ואדם יכול להפנים, בואו נגיד, אני זה הצדק החברתי. זה לא יפה, אבל הצדק החברתי זה אני. נגיד כך. לא הדבר הזה מפריע לי, על הדבר הזה אני מוסר את עצמי, בלי שאני פועל למען העניין הזה, זה לא אני. ואדם יכול לקחת ערכים מסוימים ולהביא אותו לידי זהות גמורה איתם, שאם הוא לא עושה את זה, זה לא. אנשים כשמגיעים, ושאלה גדולה, ושאלה שואלים אותו בכל מקום, מה מביא אנשים למסירות נפש בשעת מלחמה, בעת קרב? מה זה? זה רק תאוות הכבוד? אני לא מאמין. אז מה זה? זה ההבנה של סגולת ישראל למסירות נפש כלפי הקדוש. מה? לא נסחף. אז מה זה כן? מה גורם לבן אדם כרגע לעשות פעולה שמכוחה הוא עלול להישאר באלבום כל ימי חייו ולסבול כל ימי חייו, למות, משפחה שלא תישאר שקולה? מה גורם זה לאדם? זאת קודם כל תעודת הזהות הפנימית. אני עושה את זה בגלל שזה אני. אני יודע שכרגע אני צריך ללחם את המלחמה הזאת. זה יכול להיות בגלל שזה גולני, בגלל שזה מלחמה של גולני, זה יכול להיות בגלל שזה מלחמה של עם ישראל, כל אחד והמעגל שלו. לא חשוב. בזמנו כיבוש החרמון במלחמת יום הכיפורים, החרמון לא נכבש בגלל זה של עם ישראל, אלא בגלל השאלה הידועה אם מי יכבוש את זה, הצנחנים או גולני. לא חשוב כרגע. אבל אנשים מקנים להם איזושהי תעודת זהות פנימית, שזה הם, על זה הם מוכנים ללכת עד הסוף. זה אני. ואדם יכול להפנים. אני זה המקום שבו אני מקובע ועומד מול ריבונו של עולם. זה אני שלי. המקום שבו אני מקובע, כשאדם מציב את זה מול עיניו, כשזה בכלל אכפת לו, כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא, סליחה, בבוידת. כל אחד יעיר אותו בשתיים בלילה, הוא ודאי יגיד, הקדוש ברוך הוא קיים, והוא משגיע, והוא פועל, אבל איפה זה נמצא? אני מבין את האמירה, האיש משה ענף מאוד בכל האדם אשר פני האדמה, שזה לא הדבר הזאת, מי אני אומר? משה, לא תימת בכלל עבד היא כהנה. אני לא אומר את זה כרגע כאיזושהי מילת קוד. כן, מה שאמר שם רבי, כן? רבי, לא, רבי יוסף, רבי יוסף. אמר לו, בטלה ירדכן. רבי יוסף שאמר לו, תימת בטלה ענבה בילה שאני קיים. כלומר, אני משוכנע שמשה רבנו ידע. שאין כמוהו. אין גיבור כמוהו, ואין מחולל היסטורי כמוהו, ואין נביא כמוהו, ואין תלמיד חכם כמוהו, ואין מדהיג כמוהו, ואני משוכנע שמשה רבנו ידע את כל הדברים האלה. לא נראה שמשה רבנו חשב שקורח מסוגל להנהיג את העם יותר טוב ממנו. זה לא נראה. את כל הדברים האלה משה ידע, ואם הוא לא ידע, אז באמת שהוא לא בסדר. כי אני חושב שמנהיג צריך לדעת את האמת. הוא צריך לדעת, ואם באמת אין מנהיג כמוהו, הוא צריך לדעת את זה שהוא המנהיג הטוב ביותר, והוא תמיד החכם הגדול ביותר, והוא ידע לשיר את מי פי אל היתן. כן, הוא ידע שאין ברוך כבן אברהם, ואין נביא כבן אברהם, ואין וכו' וכו'. אז מה המשמעות שהוא היה ענב? כיוון שמשה רבנו בתודעה שלו לא עמד מול שום איש. בתודעה שלו מול מי הוא עמד? מול הקדוש ברוך הוא. אז הוא כל הזמן הרגיש את עצמו קטן. ושבתודעה הוא כל הזמן, דווקא בגלל שהוא היה משה רבנו, הוא עמד מול הקדוש ברוך הוא, לכן הוא הרגיש את עצמו קטן. אם היה עומד כל היום בתודעה שלו, מול, אני לא יודע מי שם, מול בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, אם היה עומד מולו, אז אני בטוח שהוא גם לא היה ענב. רק התודעה הפנימית שלו הייתה כל הזמן שהוא עומד מול השכינה, שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. אדם מסוגל להביא את עצמו, לא כמו משה רבנו. אבל בתודעה שלו, תעודת הזהות שלי, כרגע לצורך העניין, זה לא גולני, ולא ביתר ירושלים, אלא תודעת הזהות שלי זה שאני עומד מול ריבונו של עולם. ואז, זה מחייב. מה מחייב אותי העובדה שאני עומד מול ריבונו של עולם? מה זה מחייב אותי? בואו ננסה לחשוב. תסתכלו בארוחת צהריים, תבדקו פעם על מה אתם מדברים בארוחת צהריים עם החברים שלכם. תארו לעצמכם שפתאום בא מורנו הרב ליכטנשטיין ומתיישב לידכם ליד השולחן. הייתם מדברים על דברים אחרים. למה? קוראים לזה יראת הרוממות. לא שאתם מפחדים שאני אעניש אותך. לא נעים. מה דיברנו עכשיו על החברות שלנו, על אני לא יודע על מה, על, 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 על משהו שהיה אתמול בחדשות, הוא יושב כאן, לא נעים. זה פס נשת. פתאום הוא יושב. זה בעצם יסודה של יראת הרוממות, השאלה כמה אדם מודע לזה. שהקדוש ברוך הוא יושב עכשיו לידו, ליד השולחן, מקשיב, שומע, מגיב, מעניין אותו, מה אתה עושה, מה אתה מבטא. זאת, אני חושב, בעצם הנקודה המרכזית שעולה מתוך הדברים. שוב, גם, כמובן, יש גם נקודות אישיות, אני לא יכול זה, אבל אני אישית, יותר מהמחויבות הזאת, שמה שניסיתי להסביר בדבריו של מורנו הרב, לא בטוח שהוא התכוון בדיוק לזה, אבל בואו נגיד, מן הסתם מתכוון למשהו בסביבה. אין למה, יכול להסביר בדיוק מה מתכוון. אני אישית מתעניין יותר בנקודה אחרת, אבל זה לא, באמת, לא חשוב, ובאמת כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו ולא את הדרך של מישהו אחר. אני מאוד 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 מתעניין, ודאי שמים לב בשיחות, הנקודה שהכי מעניינת אותי, זה לא הקדוש ברוך הוא ולא אני, אלא זה השיח שאנחנו מנהלים. השיח שאנחנו מנהלים. הדבר שמעניין אותי, הדבר הכי דומה לו, זה החוט הזה. החוט הזה, זה הדבר שהכי מעניין. מה זה החוט הזה? זה התקשורת שמעבירה את מה שאני אומר למכשיר הזה. הכל פה תקור. תלמידים, אני מתעניין בחוט. כלומר, כמה החוט הזה מעביר את התקשורת? ושאלה תשיח. וזאת השאלה שלי נותנת איזשהו מנוחה לפעמים לנפשי העיפה בשאלה מה אני מחפש. ואיך אני מדבר איתו? איך אני שומע אותו? איפה אני שומע אותו? איפה אני שומע אותו? איך אני מדבר איתו? זה יראה לכם משוגע, אבל אני אומר לכם את האמת, אני אומר לכם את מלוא האמת. בכל השאלה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, מפני מה תקנו זמן בגיטין ומה יקרה, אם האישה, אני יודע, נפל הקט, ואולי הוא כתב ליתן בניסן ולא נתן עד תשרה, אני מצליח לשמוע. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? להגיד לי בלא תגזול. באיזשהו שילוב בין לא תגזול לבין וחת אבלה סף לקריטות ונתן וידע, מה באיזשהו רוצה להגיד לי? דרך חכמים, דרך כולם. מעניין אותי. אני אומר, זה דבר שאני לפעמים, לפעמים, לא כזה צדיק, אבל לפעמים אני מצליח איפשהו להפנים את זה. וזה הדבר שבו אני מצליח לגוע כשאני עומד על קצה האצבעות שאין לי, ומנסה להתרומם ואולי לגוע קצת במה שנקרא עירת הרוממות. העובדה שאני מנהל איתו שיח זה מחייב אותי. איפשהו לעמוד על השאלה איפה הוא ואיפה אני. איפה הוא ואיפה אני. וזה אוטומטית. בגלל שאנחנו אמורים להרגיש שאנחנו מנהלים איתו איזושהי שיחה. אבל שהשיחה הזאת היא לא, על פי הביטוי הגושאי הידוע, גובה העיניים. גובה העיניים לא נמצא כאן. אנחנו לא מדברים איתו בגובה העיניים. כי אם אנחנו מדברים איתו בגובה העיניים, אז זהירות, אנחנו מדברים עם אל זר, ולא איתו. עם כל האלים המיתולוגיים אפשר לדבר בגובה העיניים. יש להם נשים, יש להם יצרים, הם רוצים לדפוק את החברים שלהם, הם רוצים לעלות בכבוד ובגדולה, בכל הדברים האלה, איתם אפשר לדבר נהדר בגובה העיניים. והפחד הכי גדול שלי, שיום אחד אני אדבר איתו בגובה העיניים, ואז פתאום אני אגיד, רגע, אני בעצם עובד, אני לא יודע בדיוק איזה אל, אבל לא את הקדוש ברוך. וזה מכריח אותי לחשוב כל הזמן, הוא גדול. הוא מאוד גדול. ואיפה שהוא להצליח להחדיר משהו מהדבר, שלא תחשבו, אני מדבר פה כל הזמן בלשון יחיד, אז אתם ודאי חושבים כל הזמן שאני בכלל לא עסוק, לא בגמרא, אני לא אוכל ולא שותה, אני כל הזמן מתעסק בעירת הרוממות. בואו. נקרא בפרופורציות. כן, כולנו נמצאים באותה דרגה נמוכה של 10 טפחים על הקרקע, אבל מנסים להגיע לפעמים למשהו. עכשיו אני מנסה לחפש את זה בנקודה הזאת. כלומר, מה שמביא אותי לעירת הרוממות זה פחד מפני דבר אחר, וזה הפחד הרביעי. לא דיברתי פה על עירת חטות שמדבר עליה הרבה הרמח"ל, ואני מדבר עכשיו על הפחד האישי שלי, והפחד הזה, אני אומר לכם, באמת, עופף אותי ומפחיד אותי יותר מכל דבר אחר. שאולי אני מתייחס לקדוש ברוך הוא, כמו איזה פגני אחד שמתייחס לאלוהו. ואני לא מעוניין להיות שם, ברור לי שאני לא מעוניין להיות שם. ממילא, בגלל שאני מרגיש, לפעמים לא כל רגע, שאני רוצה לדבר איתו. ושאם אני לא מדבר איתו, אז אני איפשהו מרגיש שאני מאבד את האדמה שלכם. אני רוצה לדבר, באמת, אני רוצה לדבר איתו. ובגלל זה אני מרגיש כל הזמן את הצורך להגיד, רגע, אבל הוא נמצא, גדול, מה אתה רוצה לדבר? כל הזמן התשבץ הזה, והסתירה הזאת, אני רוצה לדבר איתו, אבל אני לא יכול לדבר איתו. כיוון שהוא נמצא כל כך רחוק, וכל כך למעלה, וכל כך, זה התשבץ של החיים שלנו. שם אני איכשהו מצליח לפעמים לגרד את עירת הרוממות. אבל זאת כבר שאלה שהייתי מגדיר אותה כשאלה שיש בה היגיון, אבל קודם כל השאלה הבסיסית, מה בן אדם מפנים אצלו שהוא חלק ממנו? אני אומר, אני מרגיש את זה לגבי השיח איתו. שוב, אני אומר בפרופורציה, אני גם בן אדם ועובר הרבה עבירות וגם לי יש הרבה מאוד שעות של הסתר שכינה ושל הסתר פנים ושל כל הדברים האלה, והכל באשמתי ולא באשמתו. יש לי, אני חי פה בעולם הזה, והדברים פשוטים וידועים וגדולים ועם כל המידות הרעות ש... איכשהו כולנו כל היום מנסים לתקן ולא יותר. אני אחזור עוד פעם על המשפט בין על מוות של מורי ורבי חנן פורת זיכרונו לברכה. שאלו אותו, מה אתה רוצה שיזכרו? הוא אומר, מישהו שרצה להיות טוב. לא מישהו טוב, אלא מישהו שרצה להיות טוב. אני רוצה. הרבה הבדלים בין הרצון לבין המציאות שלא נעסוק בהם עכשיו. אבל שוב, אני מציע אולי אחד ייקח את זה. צורך, אני מרגיש שיש לי צורך נפשי. לדבר איתו, שוחח איתו, לשמוע אותו, להגיד. לשמוע מה הוא אומר ולהגיד. ואני חושב שלפעמים אני מגיע, שאני לומד איזושהי סברה בגמרא או איזשהו מקום, רגע, זה מה שהוא אמר לי עכשיו. לפעמים מצליח להגיד. וטוב לי עם זה. לפעמים אני מצליח להגיע בתפילה, אני הצלחתי להגיד לו משהו. אבל באותו רגע אני אומר, עולה השאלה, רגע, מי זה הוא? דיברת עליו כמו שאתה מדבר עם החבר שלך? לא. אז רגע, זה הרבה יותר גדול. ואז אני אומר, אני מצליח, נדמה לי לגוע קצת במידת עירת החוממות, וזה לא נעים שאני מדבר פה עכשיו כבר 15 על המושג אני ואני ואני ואני, אבל מה אני יכול לעשות? אנחנו הגענו פה איזושהי נקודה מאוד אישית, שבה אני לא יכול לייצג את העירה, אני יכול לייצג רק את עצמי, ואפילו זה בקושי רב, ואפילו בקושי רב כרגע אי אפשר בגלל שלא נותר זמן, אז משהו שבמשהו שמשהו נגענו מקצות דרכיו של רבנו במידת ההיראה, מומלץ מאוד לקרוא את זה בספר, ואני מרגיש שהשיעור הבא כבר יהיה לפרק הבא. תודה רבה. Thank you.